ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף חף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בסוף דף חף ג' עמוד ב'. בשוליים שם כתבנו, תחת הכותרת נושא, כמה פסוקים קוראים לפני שמתרגמים. שומעים את התרגום, אנחנו הזכרנו את זה כמה פעמים בדפים קודמים, שמעבר לקריאה בתנ"ך, בתורה, בהפטרה, היה גם אחד שעמד ומתרגם. אנחנו נתייחס לכמה פסוקים בקריאת תורה ובנביא. המשנה, הקורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים. זאת אומרת, כל עולה, הזכרנו את זה אפילו בשיעור הקודם, כל עולה בתורה קורא מינימום של שלושה פסוקים. ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. שכדי למנוע טעויות, כי הקיבולת של אדם לזכור, הרי התרגום נאמר על פה, יותר מפסוק אחד יכול לגרום בלבול. לכן העולה הוא קורא, ואנחנו הזכרנו את זה גם בשיעור הקודם, שהיה תקופה שכל עולה קורא את העלייה שלו ממש בלי נוכחות בעל קורא. עד היום יש עדות מעטות אמנם ששומעים על המנהג הזה. אותו עולה לתורה, ואם היה מדובר גם בבעל קורא, הוא קורא רק פסוק אחד ונותן הזדמנות למתרגם לומר את התוכן בארמית, את האונקלוס, פסוק פסוק. נמשיך לדף חף דלת. ובנביא שלושה. אם הקורא את המפטיר, את ההפטרה, אם הוא קורא שלושה פסוקים בבת אחת ואז מפסיק כדי שהמתורגמן יתרגם, זה בסדר. רש"י כותב בשורה הראשונה בנביא שלושה, למה לא רק אחד? אם יוצא הוא יכול לקרוא עד שלושה פסוקים ולא אכפת להם אם יטעה, דלא נפקא מיני הוראה. הלכות לא לומדים מהנביאים, מהנביא, מקריאת הנביא. ולכן אפילו אם המתורגמן לא יתרגם באופן מדויק בגלל הריבוי הפסוקים שהוא צריך לזכור, לא נורא. לא, איך רש"י אומר? לא נפקא מיני, לא יוצא ממנו הוראה. המשנה ממשיכה, היו שלושתן, שלושת הפסוקים בנביא, שלוש פרשיות, כלומר שלושה עניינים נפרדים, קוראים אחד אחד. הגמרא תשאל איפה יש כזה דבר, שבשלושה פסוקים רצופים יש שלוש פרשיות, שלושה עניינים נפרדים. ממשיך המשנה, מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. רש"י כותב, מדלגים בנביא מפרשה לפרשה ואין מדלגים בתורה, שהשומע את הקופץ ממקום מקום אין ליבו מיושב לשמוע. המשנה ממשיכה, ועד כמה הוא מדלג, אמרנו מדלג בנביא, כמה? עד כדי שלא יפסוק המתורגמן. במילים אחרות, שלא יהיה מצב של שתיקה, אלא אתה קורא ומדלג, זאת אומרת צריכים לגלול את הנביא, הרי הכל היה כתוב בגלילים כמו שספר תורה מגולל, גם הנביא היה בצורה דומה. אז אתה מדלג, זאת אומרת אתה מגולל את הגיליון, אתה מגלגל אותו או מגולל אותו. עד שאתה מגיע לפרשה השנייה, המתורגמן עדיין מדבר. רש"י כותב שלא יפסוק התורגמן, שלא ידלג ממקום שהוא קורא, אלא כדי שיוכל לגול את הספר ולקרות במקום הדילוג קודם שיגמור התורגמן תרגום המקרא, שידלג זה, משום שאין כבוד סיבו לעמוד שם בשתיקה. הגמרא שואלת, הני שלושה פסוקים שקורא העולה בתורה, אמרנו מינימום שלושה פסוקים, כנגד מי? המספר שלוש כנגד מי? אמר רב אסי, כנגד תורה, נביאים וכתובים. במשנה כתוב, ולא יוקל למתורגמן יותר מפסוק אחד, והוא בנביא שלושה פסוקים, ואם היו שלושתן שלוש פרשיות, קורא אחד, אחד. כלומר, פסוק אחד, שהוא פרשה בפני עצמו, אז המתורגמן מתרגם, אז הפסוק השני, למרות שאנחנו מדברים בנביא. כגון, אומרת הגמרא, התופעה הזאת, של שלוש פסוקים, שלושה פסוקים שמהווים שלוש פרשיות, נמצא בספר בנביא ישעיה, פרק נ"ב, פסוקים ג', ד' וה', והגמרא מפרטת. כגון, כי כה אמר השם חינם נמכרתם, כי כה אמר השם אלוקים מצרים ירד עמי בראשונה. תיקון, ירד עמי בראשונה, ואתה מה לי פה נאום השם. רק נציין שאלו הם חלקי ציטוט, כשפותחים את הנביא רואים פסוקים שלמים, מלאים יותר. מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. הגמרא שואלת קושיה, מעלה קושיה ממסכת יומא. ונציין שבשורות הבאות אנחנו נראה שימוש במשולשים בשני כיוונים, וכתבנו בשוליים זה מהווה עבורנו מעקב. השפיץ למעלה קושיות, הפוך תשובות. יופיע גם אביי במעוין, הם שני שלבים בתשובות אביי. השלב הראשון, קודם נקרא את הקושיה. ורמיני אמרת פה שאין מדלגים בתורה, ובמסכת יומא לגבי כהן גדול ביום כיפור קורא מהתורה, וכתוב קורא אחרי מות ואח בעשור, והכה מדלג. מה זה אח בעשור? זה בפרשת אמור. אז בסדר הפרשיות אנחנו מקרים אחרי מות קדושים אמור, אז הוא קורא פרשת אחרי מות והוא מדלג לפרשת אמור. אמרת מקודם אין מדלגים בתורה, וכאן כן מדלג. אמר אביי, לא קשה. כאן משנתנו שאוסר בכדי שיפסוק התורגמן, וכאן ביום כיפור בכדי שלא יפסוק התורגמן, כלומר לגול מהסיום שלו בקריאת אחרי מות עד שמגיע למשהו צריך לקרוא בפרשת אמור, התורגמן עדיין מדבר, אז אין בעיה. והקטני, מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה, ועד כמה הוא מדלג, אני מוסיף פה בנביא, עד כדי שלא יפסוק התורגמן. אז השיעור זמן כדי שלא יפסוק התורגמן, זה נאמר בנביא, בכלל זה בתורה כלל, כלל לא, גם אם התורגמן עדיין מדבר לא מדלגים. אז איך יכולת לתריץ מקודם שבתורה אפשר לדלג רק בכדי שלא יפסוק התורגמן? כל הסטנדרט הזה זה רק בנביא, אבל בתורה לא מדלגים כלל. אלא אמר אביי, לא קשיא. כאן שמדלגים בתורה בעניין אחד, כאן בשתי עניינות. אם הם שתי עניינות, אין מדלגים. והתניא, כאן זה התניא בניחותא, סיוע. מדלגים בתורה בעניין אחד, ובנביא בשני עניינים, כאן וכאן, בכדי שלא יפסוק התורגמן. אז רק נסכם בעניין קריאת כהן גדול ביום כיפור, התוכן של אחרי מות ופרשת אמור עניין אחד. רשי כותב בניין אחד ששניהם מדברים בדבר אחד ואין כאן טירוף הדעת הלכך כי לא מפסיק תורגמן מדלג שרי שניהם בעניין יום הכיפור מדברים ומתניתים וקטני כלל לא בשני עניינים כגון מפרשת נגעים ופרשת זווים הם שני עניינים תניה אידך אין מדלגים מנביא לנביא רשי כותב אין מדלגים מנביא לנביא שיש כאן טירוף יותר מדי למשל מישעיהו ליחזקאל הוא ממשיך הוא בנביא של 12 מה שאנחנו קוראים 13 מדלג אפשר לדלג מנביא לנביא הרי כל אחד הוא בעצם קיצור דברים לא חלילה שהנביא היה קטן אלא תוכן הנבואה שנכתב הוא קטן אז ניתן לדלג מנביא לנביא במסגרת 13 ובבד של לדלג מסוף הספר לתחילתו כלומר יש סדר בנביאים בנביאי 13 אז אם ניקח לדוגמה דוגמה חיצונית הנביא האחרון היה מלאכי, הנביא הראשון בתרי עשה הושע, אז לא מדלגים ממלאכי חזרה להושע וכן כל מה שבאמצע, לא מדלגים מהסוף לכיוון התחלה, זה מה שאומר למפרע אני חושב שרשי אומר, מפרש את הביטוי מסוף הספר לתחילתו שלא נתאה שהדוגמה היחידה זה כמו שאנחנו אמרנו לא, אנחנו אמרנו את הדוגמה ממלאכי להושע כמקרה קיצון אבל גם דילוג פחות מרוחק גם אסור וזה כלוב במילה למפרע שרשי אומר המשנה הנושא שכתבנו בצד בשוליים כיבודים שזוכה להם המפטיר רק בתור הקדמה הייתי אומר שהרבה פעמים בשס בלימוד הגמרא נתקלים בדברים שלא כל כך מוכרים לנו בפרט בתחום המנהגים דברים שהם לא מעיקר הדין הדברים האלו אפשר לומר הם משתנים במשך הדורות לא חלילה וחס שההלכה משתנה אבל מובנית בתוך הלכה גמישות מסוימת אז יש דברים שאנחנו פחות מכירים כאן המשנה תתייחס למי שרגיל לומר את הפסוקי הפטרה פסוקים שבנביא שקוראים ביחד בשבתות וימים טובים אז מי שרגיל בכך אומר המשנה המפטיר בנביא הוא פורס על שמה אנחנו הזכרנו מה זה פורסים על שמה בדף חף ג' עמוד ב' זאת אומרת בשיעור הקודם ורשי שם הסביר מניין הבא לבית הכנסת ונקום מתוך רשי בחף ג' עמוד ב' לאחר שקראו הציבור את שמה עומד אחד ואומר קדיש וברוך הוא ברכה ראשונה שבקריאת שמה מה ש צריכים להוסיף פה מבחינת הסבר שנקרא לזה הכבוד או הכיבוד להיות הקורא בהפטרה בנביא הוא נחשב לפי מה שמופיע בהרבה מהמפרשים הייתי גם מפרשים אחרים אבל הוא נחשב פחות מכובד אני לא אגיד פחיתת כבוד זה לא מדויק זה לשון זלזול אבל הוא נחשב פחות בסולם הכיבודים וכדי לפצות אותו אז אומר המשנה שמי שרגיל לומר ההפטרה נותנים לו עוד כיבוד דהיינו הוא פורס על שמה ממשיך המשנה והוא עובר לפני התיבה הוא, מה הכוונה? הוא משמש כשליח ציבור להוציא את הציבור בקדושה בתפילה והוא נושא את כפיו זה פסקה שקשה להסביר אותו המפרשים מתמודדים אנחנו לא ניכנס לזה, רק שיש עוד פסקה שקשור למי שמפטיר בנביא. ואם היה קטן, אותו מפטיר בנביא, אז אביו או רבו עוברים על ידו, הם עוברים לפני התיבה בשבילו. יש צורה חדשה, צורת כתר. הסימון הזה מבליט את המילים קטן, פוחח, סומה. אנחנו גם הוספנו טבלה ללוות את העניינים הקשורים במשנה. אז לגבי שלושת הדמויות האלו, הקטן, מה זה פוחח? עוד לא הגענו לזה, אבל רשי מביא שפוקח כל שקרעיו נראים, כי לפי רשי הפסוק ערום ויחף מתרגם ארטילאי ופחח. אז הפחח זה כמו הפוחח אצלנו, הוא מקביל למילה יחף, וזה הביא רשי לפרש כל שקרעיו הרגליים נראים. יש מה לדון סביב הפירוש הזה, ותוספות הוא עצמו עולה על כך. אני אגיד רק את הפירוש הנקודתי, שתוספות מביא פחי, זה אותו שלבוש בגדים קרועים. בכל אופן, יש דמות שהוא נקרא פוחח, ויש דינים הקשורים אליו, וגם הסומה, מי שאיבד מאור עיניו. ממשיך המשנה, קטן קורא בתורה. אנחנו אפילו ראינו בשיעור הקודם שקטן עולה למניין, למניין הקוראים בתורה. אז הוא קורא בתורה, הוא מתרגם, אבל אינו פורס על שמה. ראינו מקודם שלהיות פורס על שמה זה בעצם להוציא את הרבים ידי חובתם באמירת קדיש, קדושה, ואינו עובר לפני התיבה, ואינו נושא את כפיו. אני רוצה לומר שלא כדרכי, אבל יש פה נושא שראוי לעיון. רואים דברים שהמשותף להם, שהם הם נעשים בציבור, כמו קריאת התורה, כמו אמירת קדיש, קדושה, ובכל זאת יש איזו שהיא הבדל. הרי קטן כן קורא בתורה, אבל הוא לא מהווה, לא משמש כשליח ציבור להוציא את הרבים ידי חובת תפילה, ידי חובת קדושה. צריכים לתת את הדעת מה מבחינת מהות השוני בין קריאת התורה ולשמש כשליח ציבור לגבי קדיש וקדושה. הרי קטן כן קורא בתורה, אבל הוא לא עובר לפני התיבה. ממשיך המשנה, פוחח פורס את שמה ומתרגם, אבל אינו קורא בתורה, ואינו עובר לפני התיבה, ואינו נושא את כפיו. פה השיקולים הם כמובן שונים. אצל קטן השיקול שאומר בדברים שהוא לא עושה, בגלל שהוא לא בעל חיובה, קטן פטור מן המצוות. אני שוב פעם, אני משאיר בצד את הקטע של קורא בתורה, למה זה כן, אבל באופן כללי קטן לא יכול להוציא את הרבים ידי חובתם, מאחר שהוא לא מצווה בדבר. הפוכח הוא לאו דווקא קטן, הוא אדם מבוגר, אז לכן ההגדרה פה שונה מקטן. ונגיד בקיצור, מה שהפוכח לא יכול לעשות זה בגלל שהופעתו הוא לא לכבוד הציבור. יש פה חיסון של כבוד הציבור, אז איך הוא פורס על שמה? אז זה בגלל שהוא לא עומד בפני הרבים, יכול לעשות את זה ממקום מושבו. רשי אגב בדימוי המתחיל פורס את שמה דה מחויב והברכה, זה בשונה לקטן שהזכרנו מקודם. ממשיך המשנה, סומה פורס את שמה ומתרגם. אבידה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס אשמה. בפורס אשמה אתה אומר ברכה ראשונה, שזה ברכה שאנחנו נקרא לזה ברכה על המאורות. החתימה של ברכה ראשונה שבברכות קריאת שמע, כידוע, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. לפי רבי יהודה, אדם שלא היה לו מאור עיניים מימיו, אז איך הוא יכול לשבח על יצירת המאורות? אני אמרתי, אבל רק שלא ניתה או לא נשכח, פורס על שמה זה כולל אמירת ברכה ראשונה שבברכות קריאת שמה. הנושא שמופיע כאן בשוליים, מחלוקת רב פאפה ורבה בר סימי, מי טיים התקנו והמפתיר הוא, הוא העובר בפני התיבה. רב פאפה הוא הסביר כמו שאנחנו הסברנו מקודם שהוא עניין של כבוד. רבה בר סימי הוא אומר אינצויה, שלא יבוא לידי מריבה. עכשיו מריבה על מה? נראה הגמרא, מי טיימה? למה המפתיר הוא זה שעובר לפני התיבה? רב פאפה אמר משום כבוד. רש"י אומר משום כבוד להעביר לפני התיבה. הואיל הוא ממציא עצמו לדבר שאינו כבודו, דיינו המפתיר, תקנו לו זו לכבוד. אמרתי, אני מאוד רוצה להיזהר, כי הלשון אפשר לפרש אותו לשני פנים. מה שכתוב פה ברש"י, הוא ממציא עצמו, זה שהוא הוא, מתנדב להיות הרגיל לקרוא פסוקי הנביא, זה לדבר שאינו כבודו. אני מוסיף, אינו כבודו הוא לא באותו רמה של כבוד כמו קורא בתורה עצמה. אז תקנו לו, איך נקרא לזה, אולי פיצוי, וזה שהוא יעבור לפני התיבה, הוא ישמש כשליח ציבור. הגמרא ממשיכה, רבא בר סימי אמר משום דעתי לנצויה. רש"י אומר הדבר בא לידי מחלוקת, אני מפתיר ואתה תעבור לפני התיבה. הגמרא ממשיכה, יש לנו קטע קצר בסוגריים, כתבנו בצד הסוגריים לשם דילוג, דהה דקטני תנן, אחרי הסוגריים מובא כקושיה על רבא בר סימי. אז רבא בר סימי אמר משום דעתי לנצויה, מיד אחרי הסוגריים הגמרא תעלה קושיה תנן וכולי. עכשיו שאמרנו את זה, נקרא את הגמרא באופן ישר. מי בינהו, מה בין ההסברים של רב פאפה ורבא בר סימי? מתי יבוא לידי חילוק או נפקא מינה ביניהם? תשובה, איכא בינהו דעביד בחינם, כלומר הוא עובר בתיבה בחינם, לא בלי שום תגמול, בלי שום משכורת, חינם. אם כך, לא יהיה ריב אם מישהו אחר יעבור בפני התיבה, אבל משום כבוד עדיין זה כן שיקול, ועדיין צריך המפתיר לעבור בפני התיבה. אבל לפי רבא בר סימי, אם מדובר בחינם, אז מי שמפתיר יש מקום שאחר יעבור לפני התיבה, לא ייגרם מכך ריב מאחר שהוא בחינם. הדברים ברורים בפירוש הרבינו חננאל, אנחנו נקרא ביחד. הוא נמצא בשורה השנייה בשורות הרחבות למטה. רבא בר סימי אמר משום אינצויה, כלומר חיישינן דילמה אתו למימר, אתם אנשים יש מפתיר ואת הפורס על שמה, אני מפתיר וזה פורס על שמה, וכי זה גדול ממני לקח שכר. הרי אני קורא את הפסוקים שבהפטרה, ובא מישהו אחר ויקבל תשלום עבור כך שהוא פורס על שמה, שהוא משמש כשליח ציבור. הלכך, התקינו להיות המפתיר פורס על שמה, עובר לפני התיבה, כלומר אותו אחד עושה את הכל, אז אין כאן איזו תחרות בין אנשים. ואם עושים בחינם, אינו אלא משום כבוד, אבל לא מנסו, לא יריבו, אלא במקום שהפורס אשמה עובר לפני התיבה נותר שכר. נחזור לגמרא. תנן במשנתנו, ואם היה קטן, אם המפטיר הוא קטן, פחות מבר מצווה, אביו או רבו עוברין על ידו, הם ישמשו כמו כשליח ציבור, עוברים לפני התיבה. והיא אמרת משום אינצויי, שזה שהמפטיר הוא עובר בפני התיבה כדי למנוע ריבים, קטן בר מצויה הוא, קטן שהוא קרא את הפסוקים שבהפטרה, אם מישהו אחר יעבור לפני התיבה זה יגרום לריב, הרי קטן עצמו לא יכול לעבור בפני התיבה, הוא לא מצווה בדבר בכלל. אלא מאי, אז מה ההסבר שאתה רצית להגיד? משום כבוד? אז גם לשיטתך קטן בר כבוד הוא, הקטע הזה של כבוד שצריכים לפצות את הקטן על כך שהוא קרא את הפסוקים של הנביא, אבל קטן הוא קטן, הוא לא שייך לעולם של כבוד, אלא איגה כבוד אביו, כבוד רבו. הרי הקטן הוא בן של מישהו, או הוא תמיד של מישהו, אז בזה שהוא קורא את הפסוקים שבנביא, זה מהווה סוג של כזה המעטת, אני לא משמש במילה פחיתת, אלא המעטת כבוד כלפי אבא שלו, הרב שלו. לכן השיקול של כבוד שייך גם לקטן הקורא. הממשיך הגמר בעמוד ב', ההכנה מעיקה ניצויי אביו, ניצויי רבו. השיקולים של ריב עדיין שייכים, למרות שמדובר בקטן. אז לכן אין קושיה על הפירוש של רבא בר סימי. פוחח, פורס על שמה וכולי, בא מיני אולה בר רב מהבאי. קטן פוחח. עד עכשיו דיברנו על מבוגר בר מצווה ומעלה שהוא פוחח, ואמרנו שהוא מצווה במצוות, לכן הוא, אמרנו, הוא יכול להיות פורס על שמה. מה לגבי קטן פוקח? מהו שיקרא בתורה? גם נזכיר, אמרנו קטן רגיל קורא בתורה, מה אם הוא פוחח? רשי בשורה ראשונה, קטן פוקח, מהו שיקרא בתורה? גדול פוקח הוא דעשו משום ולא יראה בך ערוות דבר. אגב, אני אומר במאמר מוסגר, מה שרש"י אומר כאן הוא דווקא מחזק את פירוש של תוספות בעניין פוקח, שבגדיו קרועים, אז מתגלה חלקים מהגוף שלא אמורים להיות נראים. וכאן העניין של יחף הוא הרבה פחות. מה שייך יחף שקרעיו נראים לנימוק הזה שלא יראה בך ערוות דבר? אלא אם כן אתה רוצה לתת הסבר שקרעיו זה איזו לשון סגי נהור, אבל בפשטות הדברים פירושו של תוספות יותר מתאים, וכאן רש"י עצמו כנראה מאמץ את זה. אז זה לגבי גדול שיש מצווה לא יראה בך ערוות דבר, אבל קטן אינו מוזהר. או דילמה, לא פליג מדיטים בין קטן לגדול. השאלה נשאלה, אומרת הגמרא, אנחנו ממשיכים, אמר לי אביי מגיב לאולה, ותיבאי לך ארום, ארום מי טיימה לא, למה לא שאלת על קטן ארום? משום כבוד ציבור, זה ברור שאם הקטן הוא ארום זה ממש ביזיון לציבור. החנמי גם קטן פוקח משום כבוד ציבור. אז לכן קיבלת את התשובה, קטן פוחח לא יקרא בתורה. סומה פורס על שמה, ואז ראינו בהמשך רבי יהודה אומר כל שלא ראה מראות מימיו אינו פורס על שמה. תניה, אמרו לו לרבי יהודה, הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם. אז מה, ש, מרכבה זה מה שנקרא מעשה מרכבה, דייחס כזה מין מראה, נקרא לזה מראה הוד, מראה שמיימי, וזה מתואר בספר יחזקאל. הרי אנחנו קוראים מעשה מרכבה, אף אחד לא ראה את זה, אז האי ראייה אינו דבר שמהווה שיקול. ורב יהודה, מה הוא עונה? הטעם במרכבה בהבנת הדליב והטליה מיותר, העניין הוא תלוי בהבנת הלב, והכה מפין וידע. יש אפשרות שאדם מגיע למדרגה של לימוד ושל צדקות שהוא יכול לנגוע ולהבין את הדברים האלו, זה לא, איך אומרים, בלתי מושג. הכה בעניין פורס השמע שהמברך אומר יוצא המורות, משום הנאה הוא, והלט להנאה, מי שהוא סומה הוא מנותק לגמרי. אני אומר לגמרי, לא כמו מעשה מרכבה שאדם לא מנותק לגמרי. ורבנן, הבנן אומרים לגבי הסומה הנאה, אית להנאה, לסומה יש הנאה מכך שיש אור כרבי יוסי, וזה יהיה מובן אחרי שנסיים את הסיפור עם רבי יוסי. ואנחנו סימנו כאן את הקטע הזה כנקודה ארוכה עד סוף המקור התנאי, עד המשנה הבאה. ומה הסיפור? דתניה, אמר רבי יוסי, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה. יש מקרא בתוכחה בפרשת כי תבוא בספר דברים, והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה. אז משמע דבצהריים אין העיוור ממשש, כאילו מתי הוא ממשש? באפלה, אבל לא בצהריים. וכי מה אכפת לי לעיוור בין אפלה לאורה, עד שבא מעשה לידי. כך מספר רב יוסי, פעם אחת הייתי מלך בישון לילה ואפלה, וראיתי סומה שהיה מלך בדרך ואבוקה בידו. אמרתי לו, בני, אבוקה זו למה לך? הרי הבן אדם סומה. אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רואים אותי ומצלים אותי מן הפחתים ומן הקוצים ומן הברקנים. אז עכשיו, האם הסומה נהנה מאור? אומר רב יוסי וגם הרבנן אצלנו, כן. הנושא שמופיע בשוליים, בעיות בכהנים שגורמים, בעיות בכהנים, אנחנו, בעיות גופניות שגורמים הסתכלות בהם בשעת ברכת כהנים, ולכן לא יעלו לשאת כפיהם. המשנה, כהן שיש בידיו מומין, בידיו כלומר פיזית על הידיים שלו, לא יישא את כפיו. רש"י אומר, לפי שעה מסתכלים בו, אומרים מסכת חגיגה, מסתכל בכהנים בשעה שנושאים את כפיהם, עיניו כאות, לפי שהשכינה שורה על ידיהם. קראנו את רש"י, מספיק לנו להעיר רק שיש דיון סביב הפירוש של רש"י. בהערה בשוליים, בדפוס שהודפס תחת המסורת הש"ס, מביא את הירושלמי שהפסול הוא משום הסך הדעת. הגמרא ממשיכה, רבי יהודה אומר, אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס, צבע, יש כתמי צבע בידיו, לא יישא את כפיו, ומי שעם מסתכלים בו. זה לא מום, הוא פשוט עבד עם חומר שצבע את ידיו, וגם זה הסיבה שאחד כזה לא יעלה לנשיאת כפיים. תנא, מומין שאמרו, הבעיה של מום בפניו, ידיו ורגליו. זה מעבר למה שהמשנה אמרה, אבל המשנה אולי פשוט דיברה בלשון קיצור, אלא זה כולל בכל חלקי גופו. אם יש מום, זה סיבה שהוא לא יעלה לשאת את כפיים. אמר רב יהושע בן נוי, ידיו בוהקניות, לא יישא את כפיו. מה זה בוהקניות? רש"י מביא לשון לועזי. בספרים שעוסקים בלעז ברש"י, מפרשים מכוסות בהרות קיץ. תניא נמי הכי, ממשיכה הגמרא, ידיו בו הקניות לא יישא את כפיו. עקומות, עקושות לא יישא את כפיו. עקומות הן כפופות, עקושות הן מסובבים לצידיהם, סיבה שלא לשאת כפיו. אמר אבסי, חיפני, חיפני הוא אדם מחיפה, מהעיר, מהאזור חיפה, ובישני, כוונה בית שען, לא יישא את כפיו. תניא נמי הכי, אין מועדים לפני התיבה, לא אנשי בית שען, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונים, בפני שקוראים לאלפין עינין, ולעינין אלפין. הם מבלבלים את ההיגוי הנכון של האותיות האלו, ויש לזה משמעות כשמגיעים למילים שאמורים לאמר. רש"י מביא דוגמאות, מפני שקוראים לאלפין עינין ולעינין אלפינים. אם היו עושים ברכת כהנים, היו אומרים במקום יאר, יאר השם פניו אליך, הם היו מבלבלים בין א' ע' וע', מה יוצא? יאר השם פניו, ולשון כללה הוא. עכשיו תשאלו, איך זה יאר השם פניו? פניו, איך פניו משתלב עם כללה? אז רש"י מסביר, כי יש פנים שיתפרשו לשון כעס, כמו פני ילכו, ויש עוד את פני, ומתרגמין יד רוגזי, הרוגז, הכעס. זה דוגמה שעד פה ראינו א' שהופך, שאדם יהפוך לעין, ומעין עושים אלפין ופוגמין תפילתן. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רבי חייא לרבי שמעון בר רבי, אלמלא אתה לוי, אם אתה היית לוי, הוא אומר לבנו של רבי יהודה הנשיא, פסול אתה מן הדוכן משום דעבי קלך. הלווים היו ממונים על המשוררים בבית המקדש, וכל עבה הוא נחשב פסול לגבי משורר. אתה אמר לי לבואה, רבי שמעון רבי בא וסיפר שכך אמר רבי חייא עליי, שהייתי פסול להיות על הדוכן בבית המקדש. אמר דוכן, כוונה דוכן שבו עמדו הלוויים, היו משורים בשעת הקבת קורבנות. אמר לי רבי, אומר לבנו, זיל אי מלא, תלך אתה ותגיד לו לרבי חייא, כשאתה מגיע עצר, יש פסוק וחיכיתי לשם, לא נמצא מחרף ומגדף. רבי חייא היה מבטא אות חט כמו היי, אז אם קוראים את הפסוק הזה וחיכיתי במקום חט, קוראים עם היי, יוצא מחרף ומגדף. אני אפילו לא רוצה להדגים את זה. אמר רב הונא, יש פה סימון חדש, הוא צורת בית, אנחנו באים להבליט זבלגן ושתיים סומה באחד מעיניו. הם שתי בעיות בנשיאת כפיים, שאם היה דש בעירו, אם אנשי עירו היו רגילים בו, מותר. אמר רב הונא, זבלגן זה עיניו דומעות, לא יישא את כפיו. שאלה הבאה, הוא היה זב לגן דאבי בשבותי בשכונה דרב הונא, ואבי פריס ידעו כן היה נושא כפיו. הגמונה, ההוא דש בירו אוהבי, הם היו רגילים, וברגע שרגילים נגיד לאיזה יוצא דופן, למום, לחיסרון, אנשים לא מתמקדים בו, לא מרוכזים בו. ואין הבעיה שאמרנו מקודם ש יהיה בעיה של הסך הדעת, או רש"י אמר שיסתכלו על ידיו, אבל אמרנו כפי הירושלמי, בעיה בכל הדברים האלו, הסטיות או השינויים, הן בעיות של גרימת הסך הדעת, אבל אם דש בגרועים רגילים בו, אין את הבעיה הזאת. תניא נמי הכי, זבלגן לא יישא את כפיו, אם היה דש בגרוע מותר. אמר רבי יוחנן, סומה באחת מעיניו. אני רוצה פה להוסיף את הפירוש עצמי, שסומה הוא מצב שאינו מכוסה או חסר, יש איזה חיסון ממשי, לא רק שהוא
חסר בו מאור עיניו, לא הוא רואה בעין אחד, אלא משהו שמורגש חיצוני, שאנשי הציבור יכולים לראות שיש כאן בעיה. אז זה מה שנראה לי הפירוש של סומה באחת מעיניו. לא יישא את כפיו. השורת הגמרא, והוא דהב בשבותי רבי יוחנן דהב בפריסדי, הוא דש בעירו ותניא למיחי, סומה באחת מעיניו לא יישא את כפיו, ואם היה דש בעירו, מותר. רבי יהודה אומר, מי שהיו ידיו צבועות, לא יישא את כפיו. תנא, אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך, מותר. אם נגיד רוב אנשי העיר הם צבעין, אז זה שהידיים שהם מוכתמים באופן קבוע, הוא הופך להיות סיבה להקל ולהתיר אחד מהם, שהוא היה גם כהן, ידיו צבועות, הוא כן יכול לישא את כפיו. המשנה, והנושא שצירפנו לקטע הזה, כתבנו בשוליים, הנהגות פסולות, בעובר לפני התיבה, בתפילין. הדגשנו עם פס כפול בהמשך המשנה דרך המינות או החיצונים. המשנה האומר, אדם שמכריז, איני עובר לפני התיבה בצבועים, כלומר בבגדים צבועים, רק בבגדים לבנים. אף בלבנים לא יעבור. בעצם זה שהוא הכריז והקפיד על כך, לא בבגד צבוע, זה מעלה אצלנו חשדות בו, אז לא נותנים לו גם בבגד לבן. אדם שאומר בסנדל איני עובר, לא, הוא יעבור לפני הטבע רק ללא נעליים, אף יחף לא יעבור. העושה תפילתו, תפילתו הכוונה תפילין של ראש, תפילתו לשון יחיד של תפילין, אז הוא עושה את התפילין של ראש עגולה, סכנה ואין במצווה, צריכים תפילין מרובעות. רש"י כותב, אנחנו גם נראה התייחסות בגמרא, אומנם באופן מקוצר, אבל רש"י כותב פה, עושה תפילתו עגולה, תפילין שבראשו עגולה כביצה וכאגוז. אמרנו שאין בו מצווה כי צריכים תפילין מרובעות. מה הסכנה? אז נתאר לעצמנו אדם שיש לו תפילין עגולו כמו שתיארנו, והוא נכנס נגיד דרך פתח דלת שהמשקוף הוא נמוך, אז הוא ידחוק את הראש עם התפילין על ראשו, ומאחר שהם בצורה כזאת ולא, אין להם, הם לא שטוחות בתחתיתם אלא עגולות, יכול לגרום לו סכנה, מכה על גוגולת שלו, שבירת עצם הגוגולת אולי. אז אמרנו שהם מסוכנות. ממשיך המשנה, נתנה את התפילין של ראש על מצחו, על המצח שלו. המצח הוא החלק שמעל העיניים, אבל מתחת לקו השיער, כמו שאנחנו יודעים מה זה מצח. הוא שם את התפילין שם. זה דרך, אנחנו יודעים דרך המינים, שככה המשנה תגיד עוד מה, כי כתוב בתורה בין עיניכם. אז איפה בין עיניכם? המצח ממש. אנחנו יודעים שזה לא המקום של התפילין. ממשיך המשנה, או על פס ידו, את התפילין של יד, לא על השריר למעלה מהמרפק, אלא על פס ידו. וקשרתם זאת על ידכם. יד, הרי זו דרך אמינות, כי ההנהגה הזאת היא בעצם שוללת את התורה שבעל פה, שדרכו הגענו להבנה שלנו על הראש ממש, על הכיבורת, על אותו שריר מעל המרפק. הגענו למסקנות האלה דרך תורה שבעל פה, המינים, כתוב פה דרך מינות, הם לא מקבלים דרשות חזל, הם קיבלו או הם נוהגים לפי הפירוש המילולי שבתורה. אז בין עיניך זה על המצח, על ידך על היד ממש. ממשיך המשנה, ציפן זהב את התפילין ונתנה על בית אונפלי, על השרבול. הוא לבש את התפילין, הניח את התפילין על השרבול, על בית אונפלי שלו. הרי זה דרך החיצונים. רש"י אומר, הרי זה דרך חיצונים, בני אדם הולכים אחרי דעתם חוץ מדעת חכמים. דבעינן, אנחנו צריכים שיהיו מחוסים, כי כתוב לך לאות ולא לאחים, לא משהו פומבי, לא על השרבול שכולם יכולים לראות. ציפן זהב נעמי כתיב, למען תהיה תורת השם בפיך, שיהיה הכל מבהימה התורה, בפיך שדבר שפוטנציאל אפשר לאכול, וזהב לא מאכל. אנחנו חוזרים לגמרא. מה איתם? זה שאלה לגבי הרישה, שמי שהכריש הוא לא יעלה, הוא לא יראה לפני הטבע בצבעונים, או לא יעלה, לא יתפלל, לא יעלה, לא יראה לפני הטבע בסנדל, חיישינן שמה מינות נזרקה בו. רש"י כותב, המינים עובדי עבוד הזרה מקפידים בכך. הגמרא ממשיכה, העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצווה. למה תנינה להדת הרבונן? האם אנחנו יכולים להגיד שהמשנה שלנו זה התנינה, המשנה שלנו הוא מהווה סיוע להדתנו הבנה לברייתא הבאה? אז מה כתוב בברייתא? תפילין מרובעות, הלכה למשה מסיני. וים הרבה בתפרן ובלחסונן, כשתופרים את התפילין צריכים להקפיד שלא למשוך יותר מדי על הגידים, זה יגרום לכך שזה יפסיד את הריבוע שלו, זה יהיה כאיזו קפץ באור והוא לא יהיה מרובע ממש. אז צריכים להקפיד על כך, וגם על החסונן, שהיחס בין הצדדים של ריבוע והאלכסון של הריבוע הם אחד, אם נשתמש במספרים, אם הצד הוא באורך אחד, לא משנה סנטימטר, מילימטר, מיל, אחד, האלכסון, זאת אומרת יצרת מרובע עם מידות של הצדדים אחד. מה האלכסון? הוא אחד פלוס שני חמישיות, הרי האלכסון יותר ארוך מהצדדים. אז זה הניסוח או הנוסחה המתמטי, אחד לאחד ושני חמישיות, זה הכוונה שיש להקפיד על אלכסונן. אז בואו נחזור לענייננו. המשנה שלנו אמרה שמי שעושה תפילתו עגולה זה סכנה ואין בה מצווה. האם זה מהווה סיוע למה שכתוב פה, תפילין מרובות, מרובעות? הגמרא אומרת לא. אמר רב פאפה, מתניתין דאבידה כי אנגוזה. כלומר, המשנה מתאר מה לא כשר, מה שעגול, אני קורא לזה עגול כדורי, כמו אגוז, מה שראינו במשנה, קראנו את הרש"י על המשנה, ביצה, אגוז, הם עגולים באופן כזה שהם עגולים ככדור, כלומר מכל הכיוונים, עגול. אבל לפי המשנה, מה תגידו עם תפילים שהם הם שטוחים בתחתית שלהם, אבל המשטח הזה הוא בצורת עיגול? אנחנו מכירים התפילים שלנו הם מרובעים, אבל הם יש להם משטח מרובע, אז גם יכול להיות תפילים עגולים עם תחתית שזה משטח ששטוח אבל בצורה עגולה. אז זה מה שיכול לצאת מהמשנה, שרק פסול כאגוז, או כמו ביצה, שזה עגול באופן כדורי, זה פסול. אבל עגול עם תחתית שטוח יכול להיות כשר לפי המשנה. הברייתא לא אומרת כך, הברייתא אומרת צריכים להקפיד דווקא על מרובע. אז לכן, כפי שרב פאפ אומר, המשנה לא מהווה סיוע למה שכתוב בברייתא. עד כאן שיעורנו להיום.